שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, שבוע חדש, היום יום ראשון, באולפן אנחנו ממש כרגיל, איתן אבריאל וסמי פרץ. היי סמי.
אהלן, מה קורה?
בסדר.
ערוך למונדיאל,
ערוך למונדיאל, מוכן.
אתה רוצה לקחת אימור?
הצעיפים מוכנים, בכחול, הבאתי שני תרנגולות הביתה, ויש לי גם יין איכותי מאזור, לא חשוב מה, בקיצור אני אוהד את צרפת ומקווה לניצחונה, למרות שמדינת ישראל כולה כנראה פשוט רוצה לספר לנכדים שהיא הייתה ביום הגדול שבו מסי הפך לאלוהים על יד אמות.
אני חייב להודות שאני קצת אדיש לשאלה מי ינצח, שתיהם בסדר לי. אתה יודע מה? אני בעד הטובים.
בעד הטובים, יופי.
כן. אין לי
שהטובים יותר ינצחו.
לא אין לי איזה עדפה מיוחדת.
לא חושב שיש קלישה יותר, יותר גבוהה.
כן. אבל האמת שאני יותר מחזיק מאמבפה בתקופה הזו מאשר מכל שחקן אחר.
כן.
אבל עוד יכול להיות מופתע. אז בואו נדבר על זה מחר, נסכם. ניתן ציונים.
כן.
ונמשיך הלאה.
נראה. פסטי מסי או לא מסי. תראה, בינתיים אין צל של ספק. ממש, הפגזה ארטילרית הכבדה של חוקים בלתי דמוקרטיים בהתאם לדרישותם של בן גביר, סמוטריץ' ודרי, שהם עצמם לא מאמינים לחצי מילה שבנימין נתניהו מוציא מהפה ולכן דורשים את החוקים שלהם עוד לפני השבעת הממשלה בעוד כמה ימים, היא הסיפור הגדול של השבוע, של החודש, של השנה, אולי של העשור, יש שיגידו מאז קום המדינה. אבל משהו מוזר הוא שישנם עדיין לא מעט אזרחים בישראל שלא באמת מבינים את המשמעות של החוקים הללו, וממשיכים להאמין לנוסחאות ההרגעה של דורשי החוקים. אז לשם כך אנחנו פה, ויהיה איתנו גם הפרשן המשפטי שלנו, דוקטור עידו באום, שלכבוד משחק גמר אליפות המונדיאל שחל היום, יסביר את החוקים בשפה של משחק הכדורגל.
החרדים הם אמנם האוכלוסייה הכי ענייה בישראל, אבל מסתבר שבכל הקשור לתחכום פיננסי, הם דווקא המתוחכמים ביותר. הם לוקחים יותר אשראי ומשכנתאות מאחרים, והם גם מחזירים את החובות בזמן, ולכן מקבלים דלת פתוחה במערכת הבנקאות. איך הקסם הזה קורה? אנחנו נדבר על כך עם הפרשנית שלנו, מירב ארלוזורוב, שבדקה את הנתונים.
בינתיים בשווקים הפיננסיים, מדינות רבות בעולם העלו בשבוע שעבר את הריבית.
שוב העלו, יש לומר.
והמשקיעים בכל מדינה ובכל חדר עסקאות עקבו היטב אחרי הניסוחים וההתבטאויות שנלוו לעליות הללו. זה מה שמקובל, ממש מנתחים כמו גמרה כל פסיק ומילה בהודעות של הבנקים המרכזיים. אז באירופה ובארצות הברית הניסוחים חזרו להיות יותר ניציים, ולכן גם בישראל השוק כרגע צופה לעליית ריבית של עוד לפחות מחצית האחוז, אולי בפעימה אחת, אולי בשתיים, עד שגל העליות ייעצר. כך לפחות טוען מודי שפריר, האסטרטג הראשי לשווקים פיננסיים של בנק הפועלים, שיהיה איתנו, וגם יביא נתונים שממש מבטיחים להפתיע לטובה על השקעות הזרות בישראל בשנת 2022, שנת המשבר, שהולכת ומסתיימת עתה. אנחנו מתחילים.
שלום לדוקטור עידו באום.
שלום סמי ואיתן.
שלום.
תשמע, בשבוע שעבר הגיע לידי סרטון שלך מדבר בכנסת, מסביר את פסקת ההתגברות במונחים של מונדיאל, של כרטיס צהוב וכרטיס אדום, ואז אני מיד עשיתי שיתוף לכל מיני חברים אחרים. אחת הקבוצות שעשיתי לה שיתוף הייתה קבוצת חיילים כזה מהמילואים שלי, ואז הם צחקו עליי שאני כבר הרביעי שעושה את זה. כלומר, עוד הרבה אנשים ראו את זה קודם לכן, וזה באמת הפך להיות אחד הדברים הכי ויראליים בשבוע שעבר. כנראה שזה מדבר לאנשים, שאתה מדבר איתם בשפה של כדורגל, ואנחנו רוצים לשאול אותך, באמת פסקת ההתגברות קשורה איכשהו לכדורגל?
תראה, קודם כל כדורגל זה החיים, והחיים זה כדורגל, ככה הבנתי בשבוע שעבר.
בגרסה ארגנטינית בוודאי. פוטבול איז לייף.
וגם אם אתה יכול להגיד לנו, אחרי שבאמת הסרטון הפך לוויראלי, כמה אנשים השתכנעו שיש בעיה עם פסקת ההתגברות, שקודם לכן חשבו שזה אחלה, ועכשיו חושבים שזה לא בסדר.
אנחנו הורגים את המאזינים שלנו ככה, אם שמדברים על משהו שאנחנו לא ראו. יאללה.
אני מאוד מקווה שהם כן ראו. תראו, כדורגל זה משחק, ובמשחק יש כללים, והכללים והחוקים הם חלק מהמשחק הזה, וכשחשבתי על מה אני אדבר בכנסת בנושא המאבק והחקיקה המקדמת שחיתות שאנחנו עומדים בפניה, אמרתי לעצמי, תראו, כרטיס צהוב למשל, זה אירוע שבו השופט מחליט שהתנהגות מסוימת היא עבירה שצריך לתת עליה סנקציה, אבל אתה יודע, לפעמים זה דחיפה, לפעמים זה משיכה, לפעמים זה רק אמרת משהו לשופט, אתה לא יודע על מה תקבל כרטיס צהוב, וגם יש שופטים מחמירים יותר ומחמירים פחות, אתה יודע, אפשר לקחת את האנלוגיה הזאת לאכיפה ברירנית, אפשר לקחת אותה לעבירה עמומה שכידוע רוצים לבטל אותה עכשיו, ואם נבטל את העבירות האלה במשחק, אז מה? נבחרת ישראל תשתפר בכדורגל, או המשחק יהיה יותר הוגן ופחות אלים אם אנחנו נבטל את העבירה הזאת? נראה לי שלא. ואם לוקחים עבירה של כרטיס אדום, עבירה חמורה שמרחיקים שחקן מהמגרש, אז הנה, אנחנו רואים באנלוגיה לדמוקרטיה שרוצים להרחיק שחקן מהמגרש, ואז באים ואומרים, לא, אנחנו נעשה התגברות על השופטים ונחזיר אותו למגרש. כל הסנקציה לא עובדת.
בוא נהיה טיפה יותר מדויקים עם המטאפורה. כרטיס אדום, זה בעצם, בוא נגיד, אני חושב פה בכל רם, אבל זה עבירה של הפרת אמונים. אתה אומר,
צהוב זה הפרת אמונים, אדום זה שוחד.
אוקיי, וכרטיס אדום זה שוחד, והוציאו כרטיס אדום לשוחד, למשל, לאריה דרי, יושב ראש שעס, והנה הוא משנה את החוק, הוא אומר לו, העם קבע, מחזירים את השחקן.
אז האנלוגיה שלי שכמו שאחרי שאתה משנה את החוקים האלה, אתה פשוט כבר לא יכול לקרוא למשחק הזה כדורגל. זה משהו אחר. אם אף אחד לא ישחק לפי הכללים האלה, כנראה שאנחנו נהיה הכי מוזרים בעולם, אם אנחנו נקרא לכדורגל כדורגל, כשנשחק לפי הכללים האלה, אז גם לדמוקרטיה, אתה כנראה כבר לא יכול לקרות דמוקרטיה, אחרי שאתה משנה את כללי היסוד של המשחק, וגם אחרים יסתכלו עלינו, וישאלו את עצמם, האם זה דמוקרטיה, ואם אני רוצה להשקיע במדינה כזאת, האם אני רוצה להגיע למדינה כזאת.
אבל עידו, גם דמוקרטיה, שהייתה נגיד מקום 30 במדד השחיתות, וירדה למקום 50, היא עדיין דמוקרטיה, אולי יש עליה איזה כוכבית, היא עדיין דמוקרטיה, מה לעשות שמקבלים את ההחלטות האלה מחוקקים?
אני לא מסכים איתך, סמי, אני חושב שבשלב מסוים כשאתה מוציא רכיבים בסיסיים של המערכת הדמוקרטית ומשאיר מעט מאוד מתוכה, בהתחלה זה דמוקרטיה נכה, אחר כך זה כבר רחוק מאוד ממה שאנחנו קוראים לו דמוקרטיה, ובדיון בכנסת שהתקיים ביום רביעי שעבר, היו חברי כנסת שבאו ואמרו, לא, מה זאת אומרת? יש שוויון בין הרשויות, אחת לא מתערבת בשנייה, זה הפרדת הרשויות, זה העיקרון הבסיסי של הדמוקרטיה, אנחנו לא שם.
כן, אבל תגיד לי, אבל אם נזרום רגע עם אלה, אני כרגע אני אנסה להיות פרקליטו של השטן, כן? לצורך העניין הוא שטן. אם נזרום רגע עם העניין הזה של כל מערכת דרושה, דורשת ביקורת, דורשת תיקונים, דברים משתנים, בואו ניקח אפילו, יודע, אם ניקח את האנלוגיה לעולם הכדורגל, אז הכניסו את מערכת עבר שאמורה להפוך את החלטות השיפוט למדויקות יותר. אז אם היו באים ואומרים, בוא נהפוך את החלטות השיפוט למדויקות ביותר, עם עוד אמצעים, עם עוד טכנולוגיות, אולי עם עוד אפשרות של המחוקק, לעשות, אתה יודע, להחזיר חזרת הכדור אחרי שמערכת המשפט קבעה משהו.
אנחנו כבר שם. היכולת של הכנסת לדייק את ההחלטות שלה אחרי שהיא מקבלת את האיזון החוזר מבגץ, זה דבר שקיים. ומערכת המשפט היא מערכת מאוד זהירה, כך שאנחנו כבר עם המערכת המאוד מאוד מדויקת. הVAR שלנו כבר נמצא. ומה שמדברים עכשיו זה לא להוסיף VAR, אלא להחליט שאם התוצאה של הVAR לא מתאימה לנו, אנחנו מפטרים את השופטים של הVAR, וכמו שאומרים בגשש,
מוציאים את המועדון. כן, מוציאים את הקבל של הטלוויזיה של הVAR, כן.
בדיוק, ושורפים את המועדון, וגם אומרים מה אנחנו חושבים על האמא של השופט.
כן, אני לא זורק למנטינות, מה שנקרא. בעצם, הזכרת פה שתי תקלות, אבל אתה אומר שהתקלה המרכזית היא התקלה השנייה. הראשונה היא מה שנראה כמו שינוי של החוקים קצת באמצע המשחק. זה עוד סביר, אבל מהות השינוי היא שמעכשיו האנשים הלא נכונים יקבלו את ההחלטות באופן שוטף. זאת אומרת, אם אני לוקח את העניין של בן גביר, אז פתאום פוליטיקאי יקבל החלטות תפעוליות, אולי תפעוליות לחלוטין, בתוך המשטרה, ומפה ואלה אלוהים גדול. זאת אומרת, לא קשה לראות עכשיו את בן גביר, מבקש מהמשטרה, אני לא יודע מה, להיות יותר, הרבה יותר אגרסיבי עם הפגנה מול בלפור, ולעומת זאת, לא להתעסק עם הפגנה של חרדים 500 מטר משם.
אני לא הייתי אומר הגורמים הלא נכונים, אלא יש מערכת של איזונים ושל בקרות, ויש החלטות שצריכות להתקבל על ידי גורמים ניטרליים. מה קורה במגרש? אתה רוצה שההחלטה תתקבל על ידי השופט שהוא ניטרלי, גם אם הוא עושה טעויות, מדי פעם יש טעויות, אין מה לעשות. אבל ההחלטה צריכה להתקיים על ידי הגורם הניטרלי. אם השופט ימונה על ידי הקבוצה הביתית, זה כבר לא יהיה כדורגל.
כן, תגיד לי, בהקשר הזה, ראית את מכתב ההייטקיסטים, בוודאי שפורסם בסוף השבוע, שבו בעצם אומרים שאם יעשו שינויים, יפגעו במערכת המשפט, אם יפגעו בזכויות של מיעוטים, נשים, להט"ב וכולי, זה יגרום למשקיעים זרים להדיר את רגליהם מכאן. ואני רוצה לשאול אותך, הרי פסקת ההתגברות לרוב עוסקת, לא מעט, עוסקת בדברים שקשורים בזירה הפנימית שלנו, של דתיים, של חרדים, של גיוס לצבא, של סוגיות מאוד מאוד פנים ישראליות. האם בכלל משנה למשקיעים זרים כל הסוגיות האלה שאנחנו פה מתקדשים בינינו עד זוב דם, אבל הן לא באמת משפיעות על זכות קניין, למשל, שמשקיעים זרים? זה הרי מה שמעניין אותם, שיגנו על ההשקעות שלהם, לא?
נכון, האפשרות להתגבר על הכרעות של בית המשפט גם בענייני קניין, ובכלל, הוודאות של משקיעים זרים בשאלה של מהו הדין שחל במדינה שהם משקיעים בה, בכל מיני היבטים, האם אפשר לסמוך על השופטים, האם מערכת המשפט היא עצמאית ומקצועית, או שהיא מערכת משפט פוליטית, שהיום נשלטת על ידי זרם כזה או זרם אחר, שאלה שמאוד מאוד מטרידה את המשקיעים הזרים. אתה יודע, אפשר לראות את הדוגמה לזה שבמתווה הגז. במתווה הגז, הגורמים המשקיעים במדינת ישראל ביקשו יציבות רגולטורית לעשר שנים, כולל הבטחה שבתי המשפט לא ישנו את מתווה הגז לעשר שנים, והמדינה לפחות חשבה שזה דבר מאוד מאוד חשוב שכדאי לנסות לתת אותו, עד כך שהיועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, התייצב בבית המשפט כשהגישו תביעות נגד מחיר הגז, ואמר אל תתערבו במחיר כי אנחנו הבטחנו את זה. היציבות המשפטית והמשטרית היא דבר קריטי כשאתה מדבר עם משקיעים בלאומיים.
אני חושב שיש פה רובד נוסף, שבמידה רבה בפרקטיקה של השיקולים של משקיעים זרים הוא כנראה אפילו עוד יותר משפיע על ההחלטות, והוא, בוא נקרא לזה, האווירה הכללית סביב מדינה. אם וכאשר ארצות הברית הליברלית, אנשים בוול סטריט, אנשים שמנהלים את קרנות הפנסיה וההשקעות בארצות הברית, ירגישו שישראל מקבלת צביון, וזה לא חייב להיות אמיתי, בדעת הקהל האמריקאית של מדינה שהיא לא שוויונית, לא דמוקרטית, על גבול האפרטהייד בסגנון דרום אפריקאי, וזה לא חשוב אם זה לא נכון. השאלה אם התדמית הזאת נוצרת, אז יהיה להם קשה מאותו רגע בתור מנהלים של כסף ציבורי, שעמדת הציבור חשובה להם, יהיה להם קשה לבוא להשקיע בישראל. תשמע, אין אף מנהל השקעות בארצות הברית או באירופה שרוצה פתאום לראות איזה הפגנה גם של 50 איש מתחת למשרד שלו בגלל שהוא השקיע בישראל, בגלל שהוא קנה מניות של צ'ק פוינט או טבע או מה שזה לא יהיה. אני חושב שהאנשים האלה מאוד מאוד רגישים פוליטית לאווירה, משום שהם משקיעים את הכספים של הציבור, זה לא כסף שלהם, ולכן הצורה שנצטייר בעיני הזרים היא חשובה לא פחות מאשר המהות והסעיפים המדויקים של החוק ומי מקבל את ההחלטה באיזה משרד.
המצב הפוליטי הזה הוא ללא ספק מחלחל לעולם העסקי. אנחנו ראינו את זה בשנה האחרונה בבן אנד ג'ריז ויוניליבר, בסיפור הזה של איך בן אנד ג'ריז ממשיכה או לא ממשיכה למכור בישראל. זה חלק מהעניין, וזה קיבל גם זווית פוליטית וגם זווית משפטית. אבל סמי, איתן, אני חשבתי שאתה יודעים, חלום חיי היה להיות פרשן כדורגל, חשבתי שתשאלו אותי מה תהיה תוצאה במונדיאל.
לא, אז קדימה, אתה אומר.
טוב, תכף נהיה לזה, אבל חכה רגע, עוד שאלה אחת. אני לא יכול להתאפק. איך אתה מסביר שכל כך הרבה אנשים, והיית שם בדיון הזה, ושמעת גם את הצד השני לצורך העניין, שכל כך הרבה אנשים עדיין מצליחים לשכנע שמדובר בשינוי טכני שהוא עשוי להיות לטובה, במשילות וביכולת של ממשלת ישראל לנהל את ענייניה בצורה יעילה. זאת אומרת, זה לרוב ברי הדעת זה כל כך ברור הסיכונים שנוצרים כתוצאה מהשינויים הללו, ועדיין, אני לא יודע אם היה סקר, לדעתי יכול להיות שחצי מדינה הייתה טוענת שאלה שינויים לטובה. איך אתה מסביר שהם לא מבינים את מה שאתה הסברת בצורה כל כך משכנעת, למשל באמצעות המטאפורה של הכדורגל?
אני חושב שהמטאפורה של הכדורגל עבודה מצוין, הדימוי של הכדורגל עבד מצוין, כי עד עכשיו הרבה אנשים, זה היה דיבור על זכויות, על שינויים שלא נראים כמו משהו שהוא משפיע על היום-יום, אבל כשאתה חושב על משחק כדורגל ופתאום מבין מה זה השינוי בחוקים, ושזה כבר לא המשחק שאתה מכיר, אז זה פתאום דוגמה שמחלחלת, ואולי בגלל זה היא נהייתה כל כך ויראלית.
אגב, כן. אותה טענה גם נשמעה בזמנו, כשרצו לחוקק את החוק של, את חוק הנאשם, שאם מי שנאשם לא יכול להיות ראש ממשלה, וגם אז נטען שזה חוקים פרסונליים, ולכן אתה לא משנה את זה בזמן שהאיש הוא מועמד לכנסת וכולי, או לפחות אתה לא משנה את זה מיד, אתה יכול להודיע שהחל מעוד כנסת אחת או שתיים, זה נכנס לתוקף. העניין הוא שראית שבממשלה היוצאת, באמת עשו שמיניות באוויר כדי לא להגיע לשם, או לפחות הילד שקד תרפדה את זה, פה הממשלה הנוכחית לאף אחד לא ממש אכפת, יגידו פרסונלי, לא פרסונלי, זה נראה כאילו זה,
כן.
זה עובר
והכל לפני השבעת הממשלה, הכל מהר, ללא דיון ציבורי.
אני מדבר על החוק של דרי, כמובן.
ללא דיון ציבורי מתבקש בצורה הכי, הכי בסיסית, אם אתה עושה שינוי מהותי, אתה חייב לנהל תהליך דמוקרטי של, של, של קבלת התנגדויות הציבור. זה ברור לחלוטין שזה מכתב, והם עצמם לא מרגישים אם זה טוב, אחרת מה אכפת להם?
יש פה מכלול של שינויים שמשנים את כל השיטה המשטרית, ואמרה נכון היועץ המשפטית לממשלה, זה כל כך עמוק שאתה חייב לעשות את זה בצורה קצת יותר מוסכמת. סקלט ולא במכתף הזה.
כן.
מה האימור שלך לגבי הערב?
תן אימור.
הלב עם ארגנטינה, אבל אני חושב שצרפת תנצח, אולי אני אוכל את הכובע מחר.
לא, לא, אם זה כובע זה תלוי, זה ברה, זה לא כזה גדול.
ברט. תודה, עידו.
תודה לכם.
שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
הפרשנית הבחירה שלנו, אנחנו רוצים לדבר איתך על פיננסים ועל המגזר החרדי. כולנו יודעים שהחרדים הם, בוא נגיד, מקבוצות האוכלוסייה העניות בישראל, חיים בהחלטה שלהם, מתוך מדיניות, באורח חיים סגפני משהו, אבל מסתבר שבכל המישור הפיננסי וההתנהלות הפיננסית שלהם, הם דווקא מתוחכמים למדי ובחיתוכים מסוימים יותר מאשר מגזרים אחרים. למשל, בכל מה שקשור בניהול, נקרא לזה אשראי לטווח ארוך, או במילים אחרות, משכנתאות. הם לוקחים הרבה משכנתאות, הם מחזירים אותם בזמן, יש להם כתוצאה מזה דירוג אשראי לא רע במערכת הבנקאית, ודלת פתוחה בדרך כלל. תסבירי איך הפלא הפיננסי הזה מתרחש, שמצד אחד אוכלוסייה הכי ענייה, ומצד שני מתוחכמת פיננסית.
אנחנו יודעים כבר כמה שנים על באמת הסתירה לא מובנת הזו, איך החרדים, משפחות לא עובדות עם 6.5 ילדים, משפחות לפחות שבהם האב לא עובד, האם בדרך כלל עובדת, אבל לעתים קרובות במשרה חלקית, מצליחות לקנות דירות בשיעור יותר גבוה מאשר האוכלוסייה החילונית, ופלא שעוסקים בו, כבר מנסים לפצח אותו כמה שנים, מה שהצטרף השנה בעצם זה דוח, אגב, דוח מאוד מעניין, דוח ההכלה הפיננסית, שמי שעבדו בראשו היו בנק ישראל ומשרד המשפטים, הוא יצא בקיץ, ובו היה מקבץ עצום של ניתוחים, של נתונים פיננסיים, שמעניינים שבהם נגעו גם לחברה הערבית וגם לחברה החרדית. יש לנו בעצם נתונים חדשים, מעניינים מאוד, זה בעצם מה שפתח את הדיון, לכך שהם לא רק בעלי דירות, אלא הם גם באמת מתנהלים פיננסית מאוד נכון. אנחנו רואים בנתונים, א', הם מקבלים הרבה משכנתאות, 45% מהחרדים מצליחים לקבל משכנתה, לעומת 30% מהיהודים שאינם חרדים, ו5% מערבים. זאת אומרת, זה ברור שהם הרבה יותר חזקים מערבים, אבל המפתיע שגם יותר חזקים היהודים שאינם חרדים. שאנחנו רואים אחרי זה גם בנתוני כשל, נתוני הלוואות שלא נפרעו בזמן, אז שם הם פחות או יותר זהים ליהודים שאינם חרדים, טיפה מעל או טיפה מתחת אפשר. אנחנו רואים בנתוני ההוצאה לפועל, כמעט ואין פשיטות רגל של החרדים, שוב, הרבה פחות מאשר של יהודים שאינם חרדים. כלומר, מדובר כאן בחוסייה שנמצאת בעשירון 1-3, ושמחת התנות הפיננסית שלה היא שקולה לסירונים 7-8-9. עכשיו, אתה שואל את עצמך, איך זה יכול להיות ומה ההסברים לזה? עכשיו, יש כמה הסברים. אז באמת הראשון שבהם העובדה שהם סגפנים, והם לא מוצאים כסף על מה שלא חייבים. אז מה חייבים? חייבים דירה. לכן הבנקים אגב מאוד אוהבים אותם כנותני משכנתאות, כי כשהם יקחו משכנתה הם בכל מחיר יחזירו אותה, כלומר הם אפילו יחסכו אוכל מפיהם, אבל הם ישלמו את המשכנתה, כי דירה היא צורך חיוני. אני מזכירה לכולנו, הנוהג בחברה החרדית הוא שיחד עם חיתון הילד ילדה, גם שמים כסף לקניית דירה, 200,000 שקל לכל ילד.
אבל זה אומר שכל, שכל זוג הורים, ככל שהוא מתבגר, צריך לממן לילדיו בממוצע 6.5 דירות, זה נשמע בלתי אפשרי.
כן, 200,000 שקל כפול 6.5, זה צריך 1.3 מיליון שקלים, ובל נשכח את בית ההורים עצמו, אז אכן נשמע קרוב לבלתי אפשרי. העובדה היא, הם מסתדרים. איך הם עושים את זה? אז כאמור, הם חסכניים מאוד. הנתונים מלמדים שמשק בית חרדי, שהוא ממוצע, לא נמצא באוברדרפט. כלומר, הם מצליחים לחסוך, על אף שהשכר שלהם הוא חצי מזה של החילונים, הם גם מוציאים חצי. איפה הם לא מוציאים? אין להם רכב, הם כמעט ולא מוציאים על תקשורת, הם לא מוציאים על ביטוח, כולל לא ביטוח, ביטוח בריאות, הם לא מחזיקים את המשלימים וכולי, הם מסתפקים בקופת חולים הבסיסית.
מה עם טענה משלימה שהם לא משלמים מס הכנסה?
לא,
אני לא יודע, אני שואל.
אתם מדברים על זה שהם עובדים. לא, יש טענה שאולי חלקם עובדים בשחור, זה כנראה אחד ההסברים, אבל הוא הסדר כנראה פחות מוביל, זה גם אחד ההסברים. אבל הם בעיקר קודם כל סקפנים, הם מוצאים באמת מעט, על דירות אגב בממוצע קונים דירה כנראה של 600-700 אלף שקל, כלומר דירות קטנות, ישנות מאוד בפריפריה העמוקה.
זה שליש משווי דירה ממוצעת היום בישראל, הנתון...
נכון, אז הם קונים דירות זולות, הם בהחלט סקפניים, הם חוסכים איפה שאפשר, הם אגב כן מוציאים יותר על חינוך, כי מערכת החינוך שלהם היא חצי פרטית, שם הם כן מוציאים יותר. אגב, על מזון, הם מוציאים כמו משפחה חילונית, למרות שיש להם פי שלושה יותר ילדים. למה? שוב, צרכנות מאוד נבונה, קונים במרכולים מוזלים, קונים רק לא ממותג וכולי. כן. אז א', הם סקפניים.
אגב, יש פה עוד איזה בית של רשת הגנה חברתית, כלומר, כשמישהו בכל זאת מסתבך,
אני מגיעה לזה. יש שם עוד שני אלמנטים שהם בעיניי מאוד מעניינים, אפילו תרשו לי להגיד, מעוררי הערכה והערצה כלפי החברה הזו. האחד, יש שם, באמת הקהילה עובדת כגוף אחד. אז מה זה אומר? קודם כל מעבירים ידע. כלומר, זוג כזה שמגיע לקבל משכנתה, אז הוא כבר יודע, עשו בשבילו את הסקר שוק, אומרים לו איפה יש את הבנק עם הריביות הכי זולות או עם העמלות הכי זולות, וגם מדריכים אותו כמובן מה לשקול ומה לעשות, ומגיעים עם המון ידע, וגם הרבה פעמים הקהילה פועלת מנצלת יתרונות לגודל, מגיעה כגוף אחד גם לבנק, הבנקים מודים שהם נותנים הנחות והטבות על כזה ש... כל הבית כנסת מגיע לקחת משכנתאות באותו בנק, או מגיע להפקיד באותו בנק, אז הם גם מנצלים יתרונות לגודל, והם גם כמובן מנצלים את, את הידע הזה, ויש גם את האלמנט שהוא אולי הכי מעניין, וזה הערבות ההדדית. החברה החרדית, הפרט בה הוא חבר בקהילה. אז כמו שהקהילה פועלת להשיג הנחות, גם בדיור אגב וגם בבנקים, וכמובן מול מרקולים, הקהילה גם פועלת כדי לתמוך בפרט כדי שלא ייקשל. מה זה אומר? אז קודם כל יש את הערבויות או יש את העזרה הפיננסית בתוך הקהילה, בעיקר הגמ"ח. הגמ"ח הוא נניח סוג של בנק פילנטרופי שנותן הלוואות ללא ביטחונות וללא ריבית. איך הוא עושה את זה? הוא עושה את זה על סמך זה שכל חברי הקהילה באופן שוטף מפקידים כסף בגמ"ח, הם לא מצפים לראות את הכסף הזה חזרה, כלומר זה לא פיקדון מובטח, אין הון עצמי גם לגמ"ח, כי כל הכסף מיד יוצא החוצה כהלוואות לחברי הקהילה, שכאמור מקבלים את ההלוואה בלי ביטחונות, בלי ריבית וללא קשר למצבם הכלכלי. מה כן קובע? הדבר היחידי שקובע זה הערבים. הערבים לאותו לווה, עכשיו הערבים הם עוד פעם הם חברי הקהילה, הם אנשים שאתה פוגש יום יום בבית כנסת, ולכן משפחה חרדית שוב תצא מגדרה, כדי לפרוע את ההלוואה לגמ"ח, כדי להחזיר את הכסף לגמ"ח.
מרב, אי אפשר שלא להשוות את החברה החרדית לחברה הערבית, כמובן שונות זו מזו בהרבה מאוד היבטים, הן לא שונות זו מזו בהיבט העוני, ונשאלת השאלה, האם העובדה של החרדים במשך הרבה מאוד שנים, יש ייצוג בממשלה, יש ייצוג בוועדת הכספים, יש ייצוג במשרד השיכון, בכל הגופים שאחראים על בריאות, על שיכון, על הדברים שבאמת חשובים להם, זה גם כן איזה מקדם שנותן להם הרבה מאוד יתרונות בהשוואה לחברה הערבית.
אז א', כן, אני רוצה אבל להוסיף עוד דבר אחד להשלים. אחת הסיבות שהבנקים נותנים לחרדים הלוואות, זה גם מה שהם יודעים, שא', אם יש קשל, אז יהיה מי שיחזיר את הכסף. כלומר, שוב, הקהילה ערבה בפני הבנק שיהיה בסדר. והבנקים אגב מודים שהם נותנים הלוואות לחרדים חסרי הכנסה, רק לסמך זה שרב הקהילה מגיע ומבטיח לבנק שיהיה בסדר.
זה לא
בעייתי, אבל... הבנק יודע שאם הרב מבטיח, אז כנראה יהיה בסדר גם.
תגידי, זה לא בעייתי. בזמנו אנחנו התקלנו בתופעה שיצחק תשובה הבטיח, אצל דנקנר תמיד הכסף חוזר, אף אחד לא הפסיד כסף אצל פישמן, והם קיבלו תנאים יוצאי דופן, על סמך איזשהו סוג של, בוא נקרא לזה, שם טוב במערכת הבנקאית, עד שזה לא יסתדר, ואז הפסידו כסף במיליארדים, והבנקים מחקו מיליארדים, והציבור מחק מיליארדים גם כן, בשל הכישלונות הללו. איך אנחנו יודעים...
כנ"ל אגב לקיבוצים.
לא, וגם לקיבוצים. בזמנו, מפאי, הקיבוצים קיבלו תנאים עדיפים על פני כולם, ובסופו של דבר הם קרסו, ומי ששילם בסופו של דבר זה היה הציבור הכללי. איך אנחנו יודעים שהשם הטוב במרכאות הזה, שיש לחרדים בקרב הבנקים למשכנתאות, הוא לא דבר שבסופו של דבר ייגמר יום אחד בהפסדים ובחיתוך בחוב, שמי שישלם אליו זה לצורך העניין כל הציבור שמחזיק במניות של הבנקים.
אז א', אנחנו לא יודעים, והסיכון הזה בהחלט קיים ותכף גם נגיע אליו. תזכור אבל שההלוואות של החרדים בבנקים הן בדרך כלל הלוואות מאוד קטנות. כלומר, הם מגיעים לקחת הלוואה מהבנק אחרי שהם ייצאו את כל מה שיש להם מהגמחים בתוך הקהילה, ולכן בסוף יצא הלוואות קטנות בפריסה ארוכה, אז אתה יודע, אתה צריך להניח שתהיה כאן שמיטת חובות של כל החרדים ביחד, זה סביר להניח שלא יקרה, אבל...
לא, אבל 20% ירידה במחירי הדיור בבני ברק, דבר כזה יכול לקרות.
לא, 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 20% ירידה במחירי הדיור בבני ברק זה דווקא טוב, הבעיה היא שבבני ברק תמשיך לעלות בעוד 20%, אני שמעתי איזושהי טענה שאומרת שמחיר למטר במרכז בבני ברק הוא היום הגבוה ביותר בעולם, יותר גבוה מתל אביב, יותר גבוה מניו יורק.
בבקשה.
לא בדקתי, אבל יש שם ביקושים מטורפים אגב, במרכז בבני ברק ובמרכז ירושלים יש ביקושים מאוד מאוד גבוהים, לכן גם, באמת, לכן משבר הדיור ביחד עם עליית הריבית, זה כרגע הסיכון המשמעותי ביותר על אותו מודל פיננסי של ערבות הדדית ושל ידע ושל בוא נתגלגל ובוא נסתדר, שהחרדים מסתדרים איתו הרבה שנים.
כן,
לא
הסג...
בטוח שזה יכול להחזיק מעמד, וזה
לא
מסביר,
עובד.
רגע, זה מסביר גם את אובדן ההשתנות שלהם עכשיו בממשלה, כי אחת הדרכים של החרדים, וזה באמת שונה מערבים, לפתור לעצמם את הבעיה הפיננסית, הייתה לי, במקרים המאוד קיצוניים, להגיע לממשלה, ולדאוג שממשלה תפתור את הבעיה. והנה הם עושים את זה עכשיו, שימו לב להגדלה הדרמטית של התקציבים לבתי הספר החרדיים, להגדלה הדרמטית של הקצבאות אברכים, לאותם תלושי מזון שיוקצו בעיקר לחרדים, ואני חוזה את שני המהלכים הבאים, הם עוד יקרו, אחד זה דיור מסובסד, והשני זה העלאת קצבאות הזקנה, כי החרדים לא חוסכים לפנסיה, זה הם לא מסוגלים לממן כבר. אז שימו לב, זה יהיה המהלכים הבאים.
בדיוק, כשאנחנו רואים את ההתבטאויות של שר השיכון המיועד, א', באמת דברים מטריסים כנגד החברה החילונית, כמו למשל ציטוט שלו מלפני כמה שבועות, לא ידעתי שיש משבר דיור, ושתיים, תחושה של כולם שמשרד דיור מעכשיו יעסוק כמעט במלואו ביצירת דירות חדשות וזולות במיוחד לקהילה על חברה החרדית, ולעזאזל כל השאר. לא יהיה זמן לעסוק בזה.
הוא מכה בחברה החרדית, ויש בהחלט סיכוי שהצירוף הנסיבות הזה של משבר דיור ביחד עם עליית הריבית, השיווי משקל הפיננסי הזה, הנס הפיננסי הזה, שמאמת קשה מאוד להסביר אותו, אולי כבר לא יוכל להחזיק יותר.
יפה, מרב ארלוזורוב. תודה רבה.
תודה רבה.
שלום למודי שפריר.
שלום רב.
אסטרטג ראשי לשווקים פיננסיים בבנק הפועלים. שבוע אחרון היה, שבוע שעבר, היה חגיגה שלמה של העלאות ריבית בשורה ארוכה מאוד של מדינות, כולל אירופה וארצות הברית. ונכון לאמצע השבוע, האווירה הייתה, בוא נגיד, חיובית ומפויסת, עם תחושה שאוטוטו האינפלציה נכנעת ויורדת, ואולי עליות הריבית יעצרו. ואז באו העליות באמת שכולם ציפו להם, שהן נוגעות לעבר, אבל הטקסטים הפכו שוב לניציים ותוקפנים על ידי מנהלים של ויושבי ראש של בנקים מרכזיים. מה קרה?
טוב, אז נכון, ביום שלישי באמת פורסם מדד המחירים לצרכן בארצות הברית, שהפתיע חודש שני ברציפות כלפי מטה, זאת אומרת, אנחנו רואים שם בהחלט התמתנות באינפלציה, מגיעה בעיקר מאינפלציית ההיצע, והשווקים מאוד אהבו את זה, זה הוביל להיחלשות הדולר בעולם, לירידת תשואות הטרז'ריז בארצות הברית, ולעליות בשוקי המניות. יחד עם זאת, כמו שאמרת, המגמה התהפכה בהמשך השבוע, על רקע הודעות ריבית והתבטאויות ניציות מאוד של יושב ראש הפד, שפה אין חדש דרך אגב, גם פעם קודמת, פעמים האחרונות הוא היה מאוד ניצי, ותכף נרחיב אם
תרצו. אבל למה הוא ניצי עכשיו, אחרי שהוא קיבל קצת חדשות טובות?
כן, בראיית הפד, הוא אומר, תראה, פאוול מחלק את האינפלציה בגדול לשלושה חלקים. אחד, זה אומר, זה אינפלציית מחירי הסחורות, שם אנחנו רואים התמתנות וירידה והכל בסדר. אינפלציה שנייה, רכיב שני באינפלציה, זה בעצם מחירי הסחירויות, ששם הוא מכיר בעובדה שהמחירים עדיין עולים כרגע בחדות, בגלל עניינים מתודולוגיים בארצות הברית, אבל בפועל, בחוזים המתחדשים, רואים שם בהחלט התמתנות בקצב העלייה.
יפה. להבדיל ממה שקורה אצלנו.
להבדיל מאצלנו שזה רק טס, כן.
נכון, ושם בהחלט רואים בנתונים, עוד פעם, גם בארץ אין כל כך נתונים, בארצות הברית יש נתונים יותר מסודרים, ורואים בהחלט התמתנות בקצב עליית מחירי הסחירויות בחוזים המתחדשים, שתבוא לידי ביטוי במדד שם בעוד מספר חודשים. ויש את הרכיב השלישי שממנו פאוול הכי מוטרד, שזה הסיפור של ליבת אינפלציית השירותים בניקוי הסחירויות. שכהגדרת פאוול, דבר ראשון זה 55% מליבת המדד, ולפי מה שחברי הפד אומרים, תלוי מאוד בשוק העבודה. עכשיו, לראייתם, שוק העבודה כרגע עדיין מאוד מאוד אדוק, יש עדיין ביקוש מאוד גבוה לעובדים, יש עדיין מחסור בעובדים, וקיים חוסר איזון מהבחינה הזאת שמוביל להמשך לחצי שכר, וראינו באמת בנתונים האחרונים שלחצי השכר עולים בארצות הברית, ומזה פאוול מאוד מוטרד. ולכן הם היו בהחלט נציעים, הם העלו את הריבית אומנם בחצי אחוז, שזה קצת התמתנות אחרי ארבע פעמים שהם העלו את הריבית ב-0.75, אבל 17 מתוך 19 מחברי הוועדה שם, שזה כמעט כל חברי הוועדה, צופים שהריבית תעלה בלפחות עוד 75 basis point, ותעמוד בסוף 2023 על בין 5-5.5%, שדרך אגב זה משמעותית מעל הציפיות בשוק, כי השוק צופה כרגע שהריבית תהיה רק 4.3 בסוף 2023.
וסיפור דומה, אם כי במספרים טיפה יותר נמוכים, אבל מבחינת האגרסיביות והנציות גם באירופה, לא ניכנס כרגע לאירופה, אולי פחות מעניין את רוב המאזינים שלנו, אבל קח את זה לישראל, בשני לינואר, ממש עוד שבועיים, נקבל פה את עדכון הריבית הבאה, כשהריבית בארצות הברית מתקרבת ל-5, יש אפשרות לנגיד שלנו שלא להעלות את הריבית בצורה משמעותית גם בסדר גודל של 0.5%?
אז תראה, דבר ראשון רק במילה, לאירופה גם שם היושב ראש ה-ECB הייתה מאוד ניצית, ושם גם היא אמרה שהם העלו את הריבית ב-50 basis point, והיא אמרה שיש לצפות להמשך העלות בקצב דומה, וזה חשוב כי זה גם משליך על ישראל, ובאמת שכשמסתכלים על ישראל אז רואים שהבנק המרכזי כאן, חברי הוועדה, באים ורואים את העולם, שעדיין הבנקים המרכזיים הגדולים בעולם, אמנם ייתנו את קצב העלות הריבית, אבל עדיין מאוד נציעים, ומדברים על המשך העלות ריבית. הם רואים שהאינפלציה פה בארץ הגיעה לרמה הכי גבוהה שלה מאז שנת 2008, בניגוד לארצות הברית ששם אנחנו רואים כבר התמתנות. רואים עלייה בליבת האינפלציה שממשיכה לעלות, רואים שליבת אינפלציית השירותים, שזו אינפלציה דביקה יותר, גם ממשיכה לעלות. רואים שמחירי הדירות, בניגוד לארצות הברית, בריטניה, קנדה, ומדינות רבות נוספות, מחירי הדירות בארץ ממשיכים לעלות, והדברים האלה בעצם כולם תומכים בהעלאת ריבית נוספת של 0.5% בישראל גם בחודש ינואר. אני יכול להגיד שכרגע השוק מתמחר, לפחות ביום שישי הוא תמחר שהריבית תעלה, שבנק ישראל ימתן עוד פעם את קצב העלות הריבית ל-0.25% בינואר, בתחילת ינואר ועוד 0.25 בסוף פברואר, ושהריבית תגיע במקסימום ל-3.75, אני חושב שלאור הנתונים האחרונים ומה שקורה בעולם, אז הסיכון פה יותר כלפי מעלה.
כן, מודי, תגיד, אתה פרסמת גרף שמראה את ההשקעות הישירות של גופים זרים בישראל במיליארדי דולרים, אז בשלושת הרבעונים הראשונים של 22 זה היה כ-18 מיליארד דולר, והקצב הוא כמו הקצב של מה שהיה נגיד בשנת השיא ב-2020, של 24 מיליארד דולר, קצת יותר, וזה מעורר כמה שאלות, קודם כל לגבי הריבית, מה הריבית לא השפיעה פה? כבר היינו מצפים שאתה יודע, העלאת הריבית בכל העולם, לא רק אצלנו, קצת תמתן את היקף ההשקעות הזרות, ראינו גם כמובן את הנפילות בשווי של חברות הייטק.
כן, הגיוסים של הייטק.
תפתור לנו את התעלומה הזו.
כן, זה באמת, גם אותי הפתיעו הנתונים לקשרתי את היקף הגיוס ברבעון השלישי, אני חשבתי שכבר ברבעון השלישי נתחיל לראות התמתנות, מה שבפועל אנחנו עוד לא רואים. אני חושב שזה פחות דרך אגב קשור לריבית בישראל, זה הרבה יותר קשור לריבית בארצות הברית, ושם באמת ראינו שהעלאת הריבית המאוד חדה גרמה לירידות החדות במדד הנאסדק בשנה האחרונה, ולהתקררות משמעותית בשוק ההייטק, ולמה שאנחנו גם רואים ושומעים בפועל לרגיעה בהיקף הגיוסים, גם לחברות סטארט-אפ מקומיות, אני מניח מאוד שאנחנו נראה את זה כבר בנתוני הרבעון הרביעי וביתר סט ב-2023, כי הקצבים לא יכולים להימשך בקצבים כאלה. עכשיו, חשוב לציין שהלמ"ס לא מפרטת לאן ההשקעות הישירות האלה הולכות. זאת אומרת, בדרך כלל בשנים האחרונות עמדנו על בערך 20 מיליארד דולר מדי שנה, זה היה בעיקר להייטק, אבל יכול להיות שגם היה ברבעון האחרון משהו שלאו דווקא קשור להייטק, הם לא פירטו לגבי זה, אבל אין ספק שאם אנחנו מסתכלים על ההייטק, אז עוד פעם, פחות העלאת הריבית בישראל, יותר העלאת הריבית בארצות הברית, ובכלל כל מה שקורה כרגע בעולם בהייטק, והמיתון שצפוי בארצות הברית ובאירופה, כל הדברים האלה תומכים בכך שגם קצב ההשקעות כאן בישראל, שדעתי כבר התמתן, עוד ימשיך להתמתן ב-2023.
אגב, יכול להיות שזה גם שיעור לעובדה שהשווים יורדים, אז דווקא כדאי לעשות השקעות בתקופה כזו, שהשוו יורד בעשרות אחוזים, ויכול להיות שהסכום הזה אולי הוא דומה לסכום של 2020, אבל הוא נעשה בשווים הרבה יותר נמוכים בעבר, ולכן יש פה גם הזדמנויות מבחינת המשקיעים.
נכון, אבל אני חושב שהרבה משקיעים על בגדר כרגע בעיקר.
יש כל מיני דברים סטטיסטיים שיכולים לקרוא, אתה יודע, זה אולי קשור למידה מסוימת בעסקה אחת. אני זוכר שבשנת 2020 כל החשבונאות הלאומית הושפעה מעסקה אחת של הרכישה של חברת חרומטיס, סטארט-אפ אז ב-4.5 מיליארד דולר. זה זייף לגמרי את כל הנתונים, למרות שמבחינה כלכלית החברה הזאת לא המשיכה את דרכה הרבה זמן. שאלה לסיום, עצם העובדה, כמו שסמי שאל ואתה ענית, שדולרים ממשיכים לזרום לפה כך או כך בכמויות משמעותיות ובוודאי בעודף, גם עכשיו, גם בסביבת הריבית הנוכחית וגם בוא נקרא לזה בסתיו הזה של עולם ההייטק, איך היא משפיעה על שער השקל דולר? למה הוא לא בעצם חוזר לכיוון השלוש כמו שהיה לפני שנה?
טוב, אז הסיבה העיקרית זה הדולר בעולם, כי היות ובארצות הברית העלו את הריבית לפני אירופה ולפני הרבה מדינות אחרות, והתבטאו באופן עצי, וגם הירידות בשווקים הובילו להתחזקות של הדולר בעולם. אז בעיקר הסיפור של הדולר בעולם זה 1-2, הסיפור של הירידות בשווקים, שמובילות את הגופים המוסדיים פה בישראל, במקום למכור דולרים כמו ב-2021, לרכוש נטו דולרים. וזה מה שגורם לשקל להיחלש כנגד הדולר מתחילת השנה.
כן.
דרך אגב, ההיחלשות שלו כנגד הסל היא הרבה פחות משמעותית. אבל כן, אם מסתכלים קדימה בטווח הארוך, וברגע שמדד הנאסדק יתייצב, לא יודע מתי זה יהיה, אבל ברגע שהוא יתייצב, אז אין ספק שהשקל יתחזק פה, כן? כי יש לנו את הכוחות הבסיסיים, יש לנו את הגופים המוסדיים שבמקום לקנות יחזרו למכור, ומהצד השני, בצד הביט, כנראה שבנק ישראל, כמו שהוא רכש ב-2020 ו-2021, במצטבר מעל 50 מיליארד דולר, בסיטואציה היום הנוכחית, פחות הוא צריך לקנות, כי אין לו בעיות של דיפלציה, כמו שהיה לפני כן, או אינפלציה מתחת ליעד, יש לו בעיות של אינפלציה מעל היעד, ודווקא מבחינת בראייתו, זה אפילו נכון לתת לשקל להתחזק.
כן.
מודי שפריר, תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, נאחל לך הצלחה ולצרפת היום.
עלי לי בלו.
תבוא שמח מחר ולא תעשה פרצופים. תודה לך, תודה רבה לאברי רוזנצבי ודן ברומר שעורכים אותנו.
תודה לסמי פרץ.
נדבר מחר, להתראות.
להתראות.